עמוד חברה. אבל נקרא. יציאת מצרים, כן, לקרוא למטה, עמוד חבב למטה, ציון, נניח את הזיכרון ונטוי, אתם רואים? יציאת מצרים הייתה מאורע כזה, שרק לפי מרית העין הגסה, נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר, ונשאר בתור זיכרון נדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של רשות הכללית, של רשות כולה. זאת אומרת, אפשר היה להתבונן יציאת מצרים, כאילו זה איזשהו אירוע מאוד גדול, מאוד דרמטי, של יציאת ישראל מצרים, וכתוצאה מהאירוע הזה היו דברים מאוד חשובים, ולכן חשוב לזכור אותו. ולעולם נשיר את שיר החירות, Let my people go. כי הזיכרון של אותו אירוע אדיר חי בקרבנו, וכל פעם שאנחנו נזכרים שעברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. כלומר, זה גם כן דבר גדול, להבין שיש אירועים שאפשר לחנך דורות שלמים עליהם. למשל, הדגל שהרים טרומפלדור בתל חי, ואחר כך אותו ביטוי מיוחד, טוב למות ועד ארצנו, זה אירוע חד פעמי שהיה ואיננו עוד, אבל הוא בהחלט אירוע מאוד משמעותי בתולדות גאולת ישראל האחרונה, ודורות אנחנו מחנכים על זכר אותו אירוע. זה דבר בעל משמעות שראוי לזכור אותו ולראות בו מודל לגבורה, למסירות, לנחישות. היה אפשר לחשוב שזה גם יציאת מצרים. מזמן כבר אין פרעה ואין כל הסיטואציה, וזה אירוע היסטורי חשוב מאוד שהיה פעם, אבל היה, איננו. זה ארכיאולוגיה, נכון? ארכיאולוגיה חשובה. אומר הרב, לא, זה לא הבנה מספקת ליציאת מצרים. כלומר, זה ודאי גם זה, ודאי שהזיכרון של יציאת מצרים גם הוא כשלעצמו מעורר בנו הרבה מאוד דברים חשובים וטובים. אבל יציאת מצרים זה תהליך שהתחיל אז והוא ממשיך עכשיו. אותו תהליך. מה הפירוש הדבר? אז הרב יסביר. אבל באמת, על ידי הכרה תוכית אנו באים לידי ידיעה כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של תבל, התפרצות אור נשמת אלוקים החיה ופועלת בכל מרחבי עולם, אשר ישראל זכה לזה שידי גודלו והכשרת דושתו תאיר את אורה לזריח אורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. למשל, כן? בקוסמולוגיה יש שתי תופעות. תופעה אחת נקראת סופרנובה, ותופעה אחרת נקראת כוכב נולד. יש לזה שם מדעי, אני לא זוכר את השם. איך? איך? אולי, לא זוכר. כוכב נולד. כלומר, יש לפעמים שאיזשהו כוכב מגיע לאיזשהו חוסר איזון גרעיני, או כתוצאה מכל הסיבות, אני לא זוכר את כולם כרגע, והוא מתפוצץ, הוא בבת אחת, לפי כמות אנרגיה עצומה, רואים בשמיים פתאום הבהיקים אדירים של אור, אבל זה פרק את הכוח הכבידה שהחזיק את המסות בקרבה אחת, וזה לאט לאט הולך ומתפזר בכל היקום, ובמקום הזה שהיה כוכב אין יותר שום דבר. אז בזמן שזה קורה, אז מאיר אור מאוד גדול, אבל כעבור זמן מסוים לא נשאר שם שום דבר, ויש תהליך איך נולד כוכב, כלומר התפוצצות רדיואקטיבית שיוצרת המשך של סדרת התפוצצויות שממשיכה להפוך את כל הממיים שבאותו כוכב להליום, ובעצם נולד עוד כוכב. מה זה כוכב? כוכב זה שמש, כן? כל הכוכבים שלנו בעצם זה שמשות, כן? ואותה התפוצצות היא יצרה סיטואציה שממשיכה, כן? אתם יודעים הרי בשמש, למה השמש כל הזמן מקרינה? כי האנרגיה האדירה, הרי מה זה שמש? שמש זה התפוצצות של תהליך רדיואקטיבי של אטומי מימן שהם מתלכדים, נוצר היתוך גרעיני, שמכל שני אטומי מימן נוצר אטום אחד של הליום. תהליך הכימי או הרדיואקטיבי הזה, שהתלכדות שני גרעיני מימן לגרעין אחד של הליום, זה תהליך שמשחרר כמות אדירה של אנרגיה. בשביל ליצור תהליך כזה צריך כמות עצומה של חום ותנאי לחץ שייצרו את הריאקציה הגרעינית הזאת. אבל מה קורה בשמש? ההתפוצצות שהיא תוצאה של נקרא פיוז'ן, היתוך, להיתוך הגרעיני של כדורי המימן, של אטומי המימן לאטומי ההליום, זה דבר עם אנרגיה כל כך גדולה שהיא גורמת כל הזמן לעוד אטומי מימן להתלכד להליום, וההתפוצצות עצמה היא בעצם ממשיכה את התהליך. כן? היום מנסים בעולם, בכל העולם מנסים לחכות את התהליך הזה. כי את התהליך הזה, בניגוד לפירוק גרעיני של אורניום, שיש לו קרינה רדיואקטיבית מאוד מאוד חזקה ומסוכנת, וגם אורניום זה חומר מאוד נדיר בעולם, מאוד נדיר, יקר מאוד, וצריך לעבור הרבה תהליכים עד שהוא יכול להתפוצץ, ונשקל להשאיר את האורניום. אז זה תהליך מאוד מאוד יקר ומסובך. לעומת זאת, מימן יש בעולם בלי סוף, בחינם, באוויר יש כל הזמן מימן, כן? ובעצם, בשביל להפוך מימן להליום, אתה לא צריך שום דבר חוץ מאנרגיה. זאת אומרת, אם תצליח ליצור תהליך של יצירת קור שבו גרעיני מימן יוצרים הליום, אז הקור הזה עצמו יכול להמשיך את המזרים לשם עוד ועוד מימן, והוא כל הזמן, החום והאנרגיה ימשיכו את התהליך. מה הבעיה כמובן? הבעיה היא שזה תהליך כל כך חזק ששום חומר כימי לא יכול לעמוד בו. על זה מבוצע פצצת המימן. תראי שפצצת המימן זה כוח הרס פי כמה וכמה מפצצת האטום. אז באופן לא מבוקר יודעים כבר לעשות את זה. אבל איך ליצור קור גרעיני, שהוא בעצם פצצת מימן, שהיא כל הזמן מתפוצצת ומפוצצת עוד אטומי מימן. אבל את כל האנרגיה האינסופית שהיא משחררת, לא משמידה והורסת, אלא יודעים לתעל לתוך מערכות שיודעים לקלוט אנרגיה, על זה היום יש בכל כדור הארץ, בכל העולם, איזה 4-5 קבוצות מחקר שמתחרות ביניהם מי ימצא את השיטה קודם. והבעיה היא לא בעיה מדעית במובן המופשט של התיאוריה, הבעיה היא בעיה טכנולוגית. איך לרסן תהליך כל כך אנרגטי ולעשות אותו בתנאים מבוקרים כדי לעשות קור גרעיני לצריכת אנרגיה. זה אתגר, כן? אם אתה רוצה ללמוד מתמטיקה פיזיקה, מי שימצא את הפתרון הטכנולוגי, הוא יציל את כל האנושות באלפי שנים הקרובות מרעב, כי בכסף, החשמל יהפוך להיות אגורות ממש זול מאוד, ואז, מה?
גם הערבים, הכוח שלהם...
כל הערבים, לא הם שום כוח יותר, לא צריך את הנפט שלהם, כי הנפט סתם מזהם את האוויר, והתוכנית העיקרית שכולם מחכים לה זה לשים על שפת הים התיכון קור אחד כזה ולידו עשרות מתקנים להתפלת מי ים. עם זה אתה במחיר אפסי מתפיל את מי הים, משקה את הסהרה והופך את הסהרה לאסם התבועה של כדור הארץ. כך, ברגע שהסהרה יהפוך להיות אסם התבואה של כדור הארץ, לא יהיו בעולם יותר בני אדם שימותו מרעב. חזון כל פיזיקאי שלומד פיוז'ל. היה פה בעלי, גר מולי, באמת נורא מצער, מולי, בחוב מולי, כן, אז הבית השלישי, זה שהיום הוא מוזכר לקופת חולים מכבי, אתם יודעים איפה שהבית הזה?
Yeah.
אז היה גר שם פיזיקאי שהיה עובד בזה. היה חצי חלק גדול מהזמן עובד בזה במאיץ שבנחל שורק, מטעם אוניברסיטת תל אביב, ופעמיים שלוש בשנה היה נוסע למאיץ החלקיקים בצרפת בשביל שם לעשות כל מיני ניסויים. הוא היה שעבד לצוות מחקר בארץ שניסה גם כן לפרוס דרכים. אם וכאשר ימצאו את זה, ישנה את החיים לפני כדור הארץ. אבל בינתיים עוד לא מצאו. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי זה בדיוק ההבדל, ההבדל מסופרנובה לשמש, זה בדיוק ההבדל בין טרומפלדור ליציאת מצרים. כמו שמש, שהתהליך שנוצר אז הוא מזין המשך הספקת אנרגיה כל הזמן, כך יציאת מצרים זה לא אירוע חד פעמי שהיה והפסיק כאירוע, אלא שזיכרון העבר מעורר בנו רגשות טובים, אלא יציאת מצרים הוציאה לעולם אומה ששם השם חי בתוכה, והאומה הזאת משנה את פני ההיסטוריה, והאומה הזאת בעצמות חייה ובהנהגה האלוקית המתגלד בסדרי ההיסטוריה שלה, היא מקרינה ומשנה את החיים האנושיים בעולם. זאת אומרת, יציאת מצרים זה לא אירוע גדול חשוב שהיה ונגמר. יציאת מצרים בעצם מה זה? ריבונו של עולם מתחיל להתגלות ב שינוי בני ההיסטוריה האנושית, או מה שנקרא בחז"ל 2000 שנות תוהו, אחר כך 2000 שנות תורה. 2000 שנות תוהו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וההיסטוריה האנושית מופקדת כרגע בידי הבחירה האנושית, ואין מסלול מרכזי כולל של התגלות יד השם לעיצוב פני התודעה האנושית, אלא אנשים בודדים, יחידים, כל אחד לפי גודלו, מכוח בחירתו החופשי, מנסה להשפיע על העולם. אדם, שת, חנוך, מתושלח,
נוח, שם ועבר, דמויות ענק שמנסות להשפיע על העולם. אברהם הוא מסמן שמתחיל להופיע שיטה חדשה, תשחה לגוי גדול. מתי תשחה לגוי גדול? ביציאת מצרים. מי אברהם עד יציאת מצרים? זה ההכנות. וביציאת מצרים מופיע עידן היסטורי חדש. ריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, והשרה שכינתו בתוכנו, עשו לי מקדש ושכנתי בתוך העם, ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אזוב את עמי ישראל. ומכאן ואילך כל הזמן לאט לאט הקליפות של החומרנות האנושית, של התרבות המצרית, וכל בנות הלוויה שלה לאורך כל הדורות, לאט לאט נמסות, מתפוגגות מההערה של יד השם שמתגלה בהיסטוריה דרכם של ישראל. ולכן כשאנחנו מדברים על המצווה של להזכיר יציאת מצרים, זה לא להזכיר דבר שהיה פעם, זה להזכיר את התהליך שהתחיל אז וממשיך היום של התגלות יד השם בבניין ההוויה ובניין האנושות בהכוונת דרכו של האדם. יציאת מצרים זה כוכב נולד, זה לא סופרנובה, זה לא איזה ברק אדיר שאחר כך מתפזר ולא נשאר לנו שום דבר, אנחנו נזכרים בנוסטלגיה באותם ימים נפלאים שיצאנו מצרים, אומרים וואי מי יתננו שוב ימים כאלה נפלאים. לא, זה כמו כוכב נולד. זאת אומרת, זה תהליך שברגע שהוא התחיל הוא ממשיך, הוא מזין את עצמו. האנרגיה הזאת, אור השם הזה שמתגלה בעם ישראל, הוא כל הזמן מקרין. יכול להיות שיש ימים שהוא מתפרץ יותר בעוצמה, יש ימים שהוא דורך יותר, אבל הוא כבר ממשיך באופן רציף בהיסטוריה האנושית לגלות את יד השם בעולם. בסדר? בוא נקרא אותו מזה. באמת, על ידי הכרת תוכיד אנו באים מדי הידיעה, כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. מהי? הגדרה. מה זה יציאת מצרים? שימו לב. זה אגב שיטה בלימוד כתבי הרב. שים לב מתי הרב מגדיר הגדרות. כן, מה זה מילון הראייה של הרב קלנר? הוא היה לומד, וכל פעם שהיה לומד, היה מגיע למשפט כזה, היה כותב למעלה בצד, היי, הגדרה. כי אתה לומד את הגדרות של הרב, אתה רואה את צורות החשיבה של הרב. הרב פה מגדיר, מה זה יציאת מצרים? עכשיו הרב השתמש ביציאת מצרים המון פעמים. הרב מסביר לנו מה כלול אצלו במילה יציאת מצרים. ראיתי פעם, הרבתא אמר לי פעם, שבעיות תקשורת בשפה בין אנשים יכולים להיות שתי סוגים של בעיות. סוג אחד של בעיה, ששני אנשים משתמשים באותה מילים, אבל כל אחד מייחס למילה משהו אחר. אם אתה לא מכיר את השפה של הבן אדם, את העולם של האסוציאציות שלו, את ההקשרים שלו, את המשמעויות שלו, אז הוא אומר לך דבר, אתה לא שומע מה שהוא אומר לך, אתה לא מבין מה שהוא אומר לך. הוא אמר מילים מסוימות, ובראש שלו המילים האלה הן קשורות ל-1, 2, 3. אבל אתה שלא מכיר אותו, ולא מכיר למה אלה המילים האלה קשורות, אתה שומע את זה, ואתה קולט לגמרי גם אחר. כן? למשל, כשהערבים אומרים הודנה, אז האירופאים שומעים הפסקת אש. הודנה, תרגום המילולי של המילה הודנה זה הפסקת אש. הפסקת אש זה בדרך כלל סימן ליצירת תהליכי שלום. ככה באירופה כל הפסקת אש
זה תהליך שממשיך המסע ומתן ונגמר בהסכמי שלום. אבל כשאירופאי שומע הודנה, מבסוט. אבל כשערבי אומר הודנה, הוא אומר, רגע, אני צריך הפסקה בשביל חמש. אני עכשיו עושה הפסקה, אני צריך למלא את מאה הטילים שלי. אז עושה הודנה, טוב?
בטח, בטח, יופי.
נהדר. זה דוגמה לכך ששני אנשים משתמשים באותה מילה. לאחד בראש המילה הזאת קשורה למובן X, לשני המילה הזאת קשורה למובן Y. הם מדברים אחד לשני, הם לא מבינים אחת השפה של השני. יכולים גם להיות תופעות הפוכות. שני אנשים מסבירים אותו רעיון ומילים אגב אחרות. עומד מישהו, שומע, הוא מרגיש שזה מדבר מילים כאלה, הוא אומר, כאילו, נדמה לו שהם אומרים, כן, אחד מדבר בשפה אחרת לגמרי. לא קרה זה וזה, זה שפה אחרת, נכון, אבל מדברים מילים אחרות לגמרי. בסגנון אחר לגמרי, מזמין את אותו רעיון רוחני. וכלל הדבר, שאתה יודעת שהמילים שלעצמם, הם עוד לא, הם רק כלי. בשביל להשתמש בכלי הזה נכון, צריך לדעת מה ההקשרים, מה המובן, מתוך מה זה נאמר, מה המשמעות שהמדבר מעמיס על המילים האלה. אחרת, אתה לא מבין מה שהוא רוצה. לכן, חבר, הסברתי את מה שנקרא מילון הראייה. נתרגל, זה אצל הרב מאוד מאוד בולט הרבה פעמים, נתרגל לראות את שהרב מדבר על הגדרות, ואז נתרגל לשים לב להגדרות של הרב, אנחנו נבין את השפה שלו, אז נבין יותר את את הרעיונות שלו. אז אם כן, יש לנו פה מעניינת, הערה מעניינת. הגדרה, מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל. סרט המכות וקריאת ים סוף זה התגלות של יד השם באופן מאוד ברור. היא בעצם, מה זה נקרא התגלות יד השם? יותר מזה, התפרצות אור נשמת אלוקים החיה ופועל בכל מרחבי עולם. כמובן שאור נשמת אלוקים חיים הוא שורש החיות תמיד מראשית הבריאה, אבל זה לא בפרסום ובהופעה בהירה. הנס הוא מגלה את הנשמה של הטבע. ניסי יציאת מצרים הם פתאום מבררים באופן מוחש מי מניע את הכל, מי דוחף את הכל, מה מניע את הכל, מה דוחף את הכל. וממילא מתחיל פה להתברר התהליך שבו המגמה האלוקית, שהיא הראשית של הכל, שהיא התכלית של הכל, איך היא לאט לאט לשה ומעצבת את ההיסטוריה האנושית לפי מידתה, לפי מגמתה. בסדר? רק רגע, נגמות המשפט, אשר ישראל זכה לזה, שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו, שגם גודלו הכוונה גדלותו הפנימית, כלומר, גם על ידי שכה לגוי גדול, גם על ידי הסגולה, וגם על ידי הבחירה של האבות, ישראל זכה לזה, שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו, תאיר את תורה, להזריח אורים גדולים וכל נאות מחשקים לדורי דורות. מי זאת העיר התורה? אור נשמת אלוקים חיים, כן? איך היא תעיר התורה? על ידי או דרך גדולתו וקדושתו של ישראל. כן, מה אתה לשאול?
אני מבין נכון, אנחנו בעצם חוגגים את בניין עם ישראל.
גם זה שינוי ההיסטוריה האנושית כולה ובניין עם ישראל, ומרגע שעם ישראל בא על במת ההיסטוריה, אז כל ההיסטוריה האנושית כולה משתנה. כל ההיסטוריה האנושית עכשיו מתחילה לזרום בכיוון אחד.
זה לא רק המאורע הפרטי הזה של יציאת מצרים, זה בכלל לא קשור יציאת מצרים, ואחרי יש תמונות גם על עם ישראל. פסח זה עם ישראל בעצם.
פסח זה היציאה לדרך, תחילת ההופעה של ישראל, שפועלים ומשנים את האנושיות כולה, וסוף מעשה מחשבה תחילה. כלומר, מנקודת הראשית גנוז כל התכלית. פסח זה הראשית, שבו גנוזה כל התכלית של שינוי פני ההיסטוריה האנושית כולה. בסדר? מה אתה אומר?
מהרגע שנברא העולם, הוא גנוזה כל המציאות.
לא שמעתי מה שאתה אומר.
תמיד הקדוש ברוך הוא על המציאות.
תודה. עוד פעם, כן.
אמרתי שתמיד הקדוש ברוך הוא פועל במציאות.
אז אמרתי שעד אז היה 2,000 שנות תור. צודק, זו שאלה מתבקשת, ולכן אני צפיתי אותה וכבר עניתי עליה. ש2,000 שנות תוהו זה מצב שהבחירה, ההנהגה האלוקית הייתה נסתרת, והיא כאילו נתנה לאנושות לשחק. ואחרי האנושות הגיעה צף המבול. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לעולם להגיע להישחט, אז הוא עשה את תיבת נוח. עדיין הוא נותן לדורות להגיע עד דור הפלגה. ואז הוא בוחר את אברהם. אברהם זה עדיין אישיות פרטית. אישיות פרטית היא עדיין לא יכולה לעצב את פני האנושות כולה. אבל באברהם מתחיל את אותו תהליך עיבור שנשלם ביציאה מן הרחם, ביציאת מצרים. בסדר? מה? סוף התהליך של הבירור. לא, זה כמו לידה. לידה של תינוק חדש שבא לעולם. ברגע שהתינוק נולד, הוא כבר קיים. יש לו כבר נשמה. הנשמה הזאת מהירה. אבל טוב, יש עוד זמנים שהוא עוד בחיתולים. אבל טוב, פה הנמשל הוא קצת שונה, כי דווקא קשור לסוגיות אחרות, אבל המעניין הוא ככה, שדווקא בעניין הזה רואים ככה, שההתחלה הייתה בעשרת המכות ובקריאת ים סוף, באותות ומופתים, המשיכו להיות אותות ומופתים ונבואה והשראת שכינה כל תקופת הנבואה, ולאט לאט זה יורד. יש לנו ראשונים, רק יש לנו אחרונים, ואחר כך עדיין תחילת תקופת תורה שבעל פה כבר אין נבואה, אבל יש רוח הקודש ויש ניסים עדיין גלויים, כמו העיזים של רבי חנינא בן דוסא, ומי שאמר ליין ידלק לחומץ שידלק וכו' וכו'. ואחר כך גם זה יורד, כן? אבל זה הולך הפוך על הפוך. זאת אומרת, ככל שההשפעה של העניין האלוקי בעולם היא יותר מתגלה דרך עצם מציאות החיים הישראלית, יש צורך בפחות ניסים, כי ישראל בעצמותם פועלים את הפעולה הזאת. כן? ולכן הרב כותב שהגאולה העתידה שהיא באה כמעט כמעט בדרך הטבע, זה לא בגלל ירידה, אלא היא מבטאת שלב מאוד מתקדם של המין האנושי, שהפעולה האלוקית ממשיכה ופועל פעולתה לא עדי שינוי סדרי הטבע, אלא בתוך מערכות הטבע בעצמם, שכולם הם בעצם איך כתוב שם הרב אומר, יש פה אורות, לא, פסוק הזה, כל עבדיך, פסוק הזה. משפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. יבוא זמן שמאור הנס העליון ויציאת מצרים מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם גם הם הם ענפה והתפשטות אורו, וכל הטבע מתגלה בכל תפקידיו שהוא בעצם רק יד ההורה האלוקית או חוכמת אלוקים היא מושלת. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אז ההתגלות הזאת של יד השם היא דווקא מתחילה בכל רעש גדול כדי לעורר אותנו, כדי לוודא לנו, כדי להראות לנו שיש פה התפרצות של משהו אחר שהוא יד השם. וככל שיד השם פועלת לפעולתה, היא נצרכת פחות לשינוי סדרי הטבע ולאירועים דרמטיים כמו יציאת מצרים, כי היא ממשיכה לפעול את פעולתה גם דרך המערכות הטבעיות. ברור?
אז ההשפעה של יציאת מצרים
דורכת? להפך, מתעלה. כי היא כבר לא צריכה, הרי זה שהיא צריכה פה את הניסים הגלויים זה עניין סובייקטיבי. אנחנו לא מסוגלים לראות שזה יד השם, אלא אם כן שמש בגימון דום וירח בעמק איילון. אבל ככל שהעולם קולט את אור השם, ומתחיל להופיע את אור השם במערכת החיים הטבעית, אז הנשמת אלוקים חיים היא מעצבת את פני ההיסטוריה, מבלי להיות נצרכת לעשות כל הזמן רעשים ובומים על קולים, אלא היא ממשיכה להתגלות ולהשפיע על האנושות דרך החיים הטבעיים.
היא לא תתפסק?
ודאי שלא. להפך, להפך, היא לאט לאט תחשף יותר ויותר עד השם, אורו של משיח. כל הרישה כולה כי השן תחלה, כי הכל יהיה כל כך ברור, עד שכבר מה, אין מקום יותר לרישה. ממה הרישה יונקת? הרישה יונקת רק מהאלם, מהאסתר הפנים. מזה הרישה יכולה להתקיים, ברגע שהכל יהיה גלוי. אז גמרנו, מה הרישה היה לך לעשות?
אז יש את הפסוק הזה שאומר...
מה?
יש את הפסוק שהנביא אומר, ביום ההוא לא יגיד לך השם אשר עליית ישראל מיוצרים, אלא כאן השם אשר עליית ישראל
בכל
דבר. אז כאילו, היחס של יציאת מצרים יהיה קטן לעומת היחס של הגאולה.
גם על הנצח.
כן, זה סוגיה שהיא תחילת נצח, הוא מסביר את זה. מסקנת הגמרא היא הרי לא שעתידה יציאת מצרים להיבטל, אז כאן מצרים, שהיא תהיה התפל, והעיקר יהיה התוצאה שלה, שזה הגאולה האחרונה. הרי היא לא תיבטל לגמרי, למה היא לא תיבטל לגמרי? כי היא הגורם. כי כל אחד רואים איך שיציאת מצרים היא התחילה את התהליך שהוא מביא בסוף לגאולה האחרונה. יציאת מצרים היא זו שהביאה את הגאולה האחרונה לבי תהליך ארוך. לכן, גם לעתיד לבוא, שעיקר כולם יהיו מושרים בגאולה האחרונה. כי לעומת הגאולה האחרונה, מה זה גאולת מצרים? גאולת מצרים הוא נשאר כל הרשע. גאולה האחרונה, כל הרשע כולה כעשן תחלקת, אשר ימושל צבא מן הארץ. ובתוך המציאות שהכל מתוקן, ברור שגאולת מצרים, ששם כל הרשע העולמי עדיין מקומו עמד, ובכלל נחשב. אבל מצד שני יוכר, גם אם לעומת המעלה של אורו של משיח יציאת מצרים זו מעלה קטנה, אבל סוף סוף היא זו שגרמה את כל התהליך, היא זו שמכוח התפרצות התגלות יד השם יציאת מצרים אנחנו מגיעים עכשיו לאורו של משיח. בסדר? אז זה מה שהרב אומר כאן. עכשיו תראו, למפעל העצמי של יציאת מצרים הולך הוא פועל את פעולתו. הזרוע האלוקית אשר נשפה מצרים לגאולתה של ישראל היא נטויה ועומדת. כי מה זה זרוע נטויה? זאת אומרת, זה עדיין עומד ונטוי, זה עדיין מצביע, זה עדיין פועל. הזרוע הנטויה היא נטויה ועומד בהכנת המשכת פעולתה בין הפסק והפרעה, ולכן אנחנו נתקש לו עד זיכרון זרוע נטויה שהיא כל הזמן בונה את העולמים. בסדר? טוב, עכשיו צריכים עוד את הכל כמובן, ואני פה במעט זמן רוצה לקרוא לכם כמה פסקאות שהם עכשיו עמוד למד זין. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה. אתם רואים? דבר גדול הראה ביום זה. שינויים עצמיים הראו בו בכל מהותכם ובכל היקפכם. כן, ישראל שאחר יציאת מצרים, זה לא אותם ישראל שלפני יציאת מצרים. יציאת מצרים היא קודם כל שינתה אותנו. היא קודם כל פעלה עליו ולהוציא מן הכוח אל הפועל את ה... את הכישרון האלוקי שבקרבנו, את הצימון האלוקים שבקרבנו. הכל היה מוגד להיות הממד שכם עומד כמקדם ישר מצרים, יד עבדים. היום הזה הוא שגרם בסגולתו המיודע מראש שבו התגלה אותו חוזק יד שהיה בכוחו לנתק את כל מוסרות העבדות. להעתק המצב עבדותי למצב החירות נגד כל הגורמים הרבים של העבדות. כן, מוכרח היום הזה להיות זכור. כן, צריך להבין שיציאת מצרים קראתי עכשיו, אני קורא לספר בפיזיקה, אז יש שם הערה מאוד מעניינת. אחד הפיזיקאים הגדולים כותב שההתקדמות בפיזיקה בעולם היא בזכות זה שאנשים מתים. למה? הוא מראה זה שם דוגמה מאוד מעניינת. הוא אומר, אנשים שגדלים בקונספציה מסוימת משך הרבה שנים, קשה להם לשנות את הקונספציה שלהם. אחרי קופרניקוס וגם אחרי קפלר ואפילו אחרי גלילאו, שכבר הביא עם המשקפת שלו הוכחות חד משמעיות, הוא במשקפת שלו גילה את הערכים של צדק, הוא הראה את ה, מה שנקרא הפאזות של נוגה, שאי אפשר להסביר אותם אלא רק בגלל שנוגה מסורת סביב השמש, כן, נוגה קרובה לשמש יותר מאשר אנחנו. אנשי המדע המשיכו להאמין במודל הגיאוצנטרי. למה? כי כל ספרי המדע אז נכתבו ככה, כי כל המדעים כבר גדלו, אז כאילו, וכמה הוכחות ההפך, מה, בגלל זה אנחנו נמחוק את כל ספרי הפיזיקה ונתחיל ללמוד את הכל מההתחלה? רק שלאט לאט כל הזקנים מתו, והצעירים, כשנולדו כבר הם שמעו על גלילאו שהריצו אותו, והם בחנו את הקונספציה של גלילאו לעומת הספרים המיושנים, והיה להם קל להמשיך את גלילאו. אבל היה להם קל להמשיך את גלילאו רק בגלל שהקודמים מתו והם התחילו את מתחלה. בקיצור, מה שהוא רוצה לומר, אפילו בדבר שהוא כל כך פשוט לכאורה, כמו הוכחות בפיזיקה, שזה דבר אמפירי, דבר ניסיוני, דבר פשוט, הבאתי לך הוכחה, מה אתה רוצה? שתקעתי המשקפת, הבאתי לך הוכחות שזה לא נכון. אנשים קשה להם לשנות את הראש. זה דבר מאוד, אני הרבה חושב על הסוגיה הזאת. הדברים שאני מאוד באופן אישי מאוד משתדל. ואף פעם לא נזדקן במובן הזה ש... כך חשבתי תמיד, אני כבר לא יכול לקבל מחשבה חדשה. סכנה. סכנה אנושית מאוד מאוד מצויה. אדם מתרגל לחשוב בצורה מסוימת, אז מאבד את היכולות להתחשות ולהבין. עכשיו, זה בדברים קטנים. תארו לעצמכם מה זה מצרים בית עבדים. בית עבדים בראשו של דבר זה תרבות שלמה, מאות שנים תרבות של עבדים. עם ש-210 שנה חי בעבדות, איש לא היה בעולם שאי פעם זכר שהיה מישהו שסיפר לו שלא היה עבד. כל מי שהיה חי אז, כן? חוץ מבאמת, ולא מקרה כמובן, כן? יוכבד, שנולדה בין החומות, והיא בתור ילדה עוד שמעה מההורים שלה שהם היו פעם מחוץ למצרים. אבל היא הייתה כמובן אישה יחידה. אחרי 210 שנים גדל דור שהוא מעולם לא פגש אנשים בני חורים. לא אבא שלו ולא הסבא שלו ולא הסבא רבא שלו לא היו בני חורים. כולם היו עבדים. והתרבות השלטת בכיפה היא תרבות של עבדות, עבדות לטבע. המצרים עבדו את הטבע, את הנילוס שנותן מים לכל, את השמש שהיא נותנת אור וחום לכל, את הבהמות שזה המזון מן החי העיקרי שהיה. זה, כן, זה הערצת המעגלים של עולם הטבע. כל צורת החשיבה, כל ההרגשה, כל שיטת הממשל. איך אפשר לדבר כזה ישנות? ביום אחד, בלילה אחד, הכל השתנה. זה מהפכה, כן, חז"ל אומרים שמעולם לא ברח עבד ממצרים. אני תמיד מסביר את זה. כל מי שמסתכל על הגבולות של מצרים של פעם, מבין שזה לא יכול מבחינה טכנית. מצרים זה ארץ שהיקף הגבולות שלה הוא אלפי קילומטר, חלקם אלפי קילומטר של מדבר, חלקם אלפי קילומטר של ג'ונגלים ושל ים. מישהו אפילו בעולם המודרני של היום יכול לסגור שטחים כאלה באופן הרמטי שאף אחד לא יוכל לחצות שם? תראים כמה שומרים צריכים להציב והיקפים כאלה שגבוד. אז לא היו אפילו היקפים כאלה. גם אז מבחינה כמותית לא היו ככה בבני אדם. ערב שעה לסגור בו המצרים. אבל התשובה היא, מצרים לא הייתה סגורה. איש מעולם לא העלה בדעתו שאפשר לברוח המצרים. זה לא פשוט. אנחנו שואלים, כן, על כמה פעמים זה יטריד אותי, כן, על המשלוחים ותאי הגז. היו בודדים שעשו את מה שצריך לעשות, שברו את הקרש, ותוך כדי שהרכבת נוסעת בלילה הם קפצו החוץ מהרכבת. רכבות לא נוסעות במהירות של 100 קמ"ש. הרכבות התגלגלו בטיעות 20-30 קמ"ש. הרבה אתה נענה על השלג, וכשאתה קופץ נכון, אז מקסימום שרת הרגל, שרת בחיים. אתה עושה את זה בלילה, יש לך סיכוי, אחר כך הסתפו לפרטיזנים, ברחו. היו הרי, לא יודע כמה, מאות אנשים ודאי שככה ברחו. למה לא ברחו ככה רבבות? יש משהו בתודעה אנושית ש אתה לא, אל תשנה, לא לשנה. אמא שלי עכשיו לקראת יום הולדת 80 כתבה ספר על כל תקופת השואה שהיא עברה. אחד הדברים הכי מזעזעים שהיא מתארת, זה איך בתאונה הרע היא חיה בהונגריה 3 שנים שמסביב כבר בארצות השכנות שלחו אנשים את הגזים. היא למדה באוניברסיטה, למדה בגימנסיה, בתיכון, ועשו שם מסיבות וסרבו להאמין שזה יגיע להונגריה. בפולין התחילו הריגות ב-41, ב-42 כבר התחילו לעבוד בתאי הגזים. יהודי הונגריה הכניסו אותם לגטאות רק ב-44. מ-41 עד 44 אמא שלי הייתה ילדת גימנסיה, פעילה בערים, שיחקה, למדה מוזיקה, עשתה מסיבות סיום של שנה. היא היום מסתכלת על זה, היא לא יכולה להבין מה קרה. היא לא יכולה להבין מה זה, ולא שלא ידעו בכלל, כי הגיעו פליטים, הגיעו עם דבר כל מיני פליטים, נקרא קרוב מכל מיני פולין, הרי קרובה לגרמניה, סיפרו להם על העמד, לא יכולו להבין. למה אני מספר שוב את הדבר הזה? הנטייה האנושית להשאיר כל דבר כמו שהוא, לא לשנות, לא להפוך, לא, זה משהו מאוד מאוד עמוק. אפשר להבין שמצרים מעולם לא ברח עבד, לא בגלל אי אפשרות טכנית, בגלל אי אפשרות מנטלית. ובתוך המציאות המנטלית הזאת גדל עם ישראל. איך פתאום עם שלם, מיליוני אנשים, קם לילה אחד, לוקח מתחיל, לוקח מכה, מתחיל איך נדבך. זה לידת נשמה, זה מהפכה קוסמית, זה ריבונו של עולם שהתגלה עלינו, הוא בבת אחת נתן לנו נשמה בת חורין, נפש בת חורין, נפש לאומית. היו כמובן הכנה, מי הפקוד יפקוד אלוקים אתכם 210 שנה שניכם, דרך עשרת המכות, אבל בלילה האחרון לעמוד כבני חורין, חגליכם וצהורים. אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו כאנשים בני חורין אנחנו לא מספיק מבינים מה שקרה שם. הייתה שם לידת נשמה, הייתה שם התגלות נשמתית אדירה. מושכני אחריך ונרוצה, ריבונו של עולם התגלה אלינו, משך אותנו, קרא לנו והלכנו אחריו. מיליוני אנשים. מה?
נעוריי.
מה אתה אומר? הוא תגיד, הנה, לא שומע, מה אתה אומר?
נלך את החיים, הוא מדבר בערך לא זה רואה.
זכרתי לה, חסד נעורייך, אבל
זה החסד. שומע שם חסד נעורייך.
כן.
אז זה חסד שהוא עשה איתנו, אבל זה חסד שאנחנו.
זה, כן, הקדוש הוא זכרנו, חסד נעורינו, שהוא זה, אבל הוא עורר אותנו.
הוא עשה איתנו חסד שהוציא אותנו.
ודאי. כן, אבל הגדלנו אותה בסוף, כן, הלכנו אחריו. אבל זה שהלכנו אחריו, זה מפני שנזרקה בנו נשמה, מפני שהייתה מהפכה, מהפכה שאי אפשר לתאר עצמי. היום הזה גרם בסגולתו למשהו אלוקי, משהו סגולי, המיועד מראש, מששת ימים בראשית, ליום הזה, שבו התגלה אותו חוזק, יד שהיה בכוחו לנתק את כל המוסרות העבדות. לנתק עם השורות, זאת אומרת, בבת אחת לפתוח את העיניים, בבת אחת להבין שזה מציאות חלשה. להתק המצב דין המצב החירות נגיד כל הבנות בין לעבדו, וכן מוכח פה ימי הזכות. אין לי ככה לספר, אבל זה באמת מעניין. הספר הזה מספרת, למשל, סבא שלי זוכנו לברכה, סבא נפתלי, הציל את כל הילדות שלו, תשתוב את כל הילדות שלו, אבל רוב רובה של המשפחה מסביב כולם נכחדו. למה? כי הוא ניגוד לכולם, כל הזמן צריך לברוח. מה אתה בורח? לאן אתה בורח? מה זה? עד כדי כך זה דבר מדהים. היה במשפחה דוד עשיר שהיה לו עסקים עם גוי, והגוי הזה שהוא אהב את הדוד הזה שלנו, עשה איתו עסקים מאוד גדולים. יום אחד הוא הביא לו תעודת זהות, לא, ולאשתו ולילדה שלו תעודת זהות גוי. מצא לו תעודת זהות כשרה של מישהי שנסע לחור, לא יודע, צריך להשיג משהו ולהיכנס, אי אפשר לתפס בו, כי היה את השם הזה, ולא זיפו שם, זה שם שהיה קיים מרשם התושבים. הגרמנים כל פעם שתופשים מישהו היו מתפנים מרשם התושבים ושואלים יש חד כזה, כי ידעו שמזפים תעודות, אבל זה היה תעודה מה שנקרא אמיתית. הוא פחד לצאת, הוא פחד לעזוב את המשפחה. ויום אחד האישה שלו אומרת לו, כבר אני מפחדת, תן לי את התעודה שלי עם הילדה ואני יוצאת. מה אמרה לה, אם את רוצה לצאת אני כמה לא אעצור לך, את הבת שלי תשאירי פה, אני לא סומך, אתם תתפסו, יקרה לכם משהו, אני לא מסכים. והיא בכתה כי לא רצתה לצאת בלי הבת, והוא לא הסכים. עכשיו סבא שלי היה שם, כל כך התרגל עליו, תפס אותו כאן בצוואר, טלטל אותו וצעק עליו, תגיד לי אתה מטורף? יש לך ביד תעודות, אשתך רוצה לצאת, למה אתם לא יוצאים? ואם אתה לא רוצה לצאת, תן לה את התעודה שהיא תצא. אתה לא מבין שפה כולנו נמות? אז הוא צחק על סבא ואמר, ולמה אתה לא יוצא? הוא אמר לו, אני, אם היה לי תעודות כאלה, אתה מיד יוצא. הרוץ לי את התעודות, אמר, כך, נראה אותך. אז הסבא שלי אמר לו, מה זאת אומרת כך נראה אותך? מה יישאר לך? הוא אמר, אני רוצה לראות. אתה תצא, תגיע לבודפשט, קשר אליי, אני אחר כך יצא. הוא אמר, לא אוכל תעודות. הגוי שלי מיד יביא לי תעודות חדשות, אין לי בעיה. אתה לא מפחד לצאת? קח את התעודות, תיסע לבודפשט, תקשר להם לבודפשט. סבא שאל אותו, תגיד לי, אתה מבין מה שאתה עושה? הוא אומר, כן. אתה כל הזמן צועק עליי, בבקשה נראה אותך. סבא שלי לקח את התעודה, אמר לי, אשתו, יש לך 10 דקות להתארגן. זה היה בערב. אמרה, צריך, וזה אמר, יש לך 10 דקות. היא התארגנה, לקח, הלך להגיד שלום לסבא אחד, הלך להגיד שלום לסבא. סבא שני היה ישן, אז לא נתן להעיר אותו, כדי שלא יעקבו אותו, והתחיל ללכת. סבתא צעקה, חכה, 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 אני הולך, או שאת בית, או שאני נשאר מאחורי. לקח אותה, הלך, חיפש פרצה בגדר, מצא איזה מקום שהגדר הייתה צמודה לבית שמרחובים ניסה, וטיפס מהגדר לתוך מרפסת של בית של גוי מחוץ לעזר. עלה למרפסת, משך את האישה, משך את הילדה, נכנסה שם למרפסת, וישו שם שקט כדי לראות מה קורה ואיך להמשיך את העסק. בסופו של דבר הוא החליט להישאר שם כל הלילה במרפסת, כי אם יצאו בלילה אז בטח יתפסו אותם, ובבוקר להתפלל שבעל הבית יעזוב את הבית, ואז לצאת דרך הדלת עם התעודות וללכת ברחוב עם תעודות כשרות לבודפשט. אז הם נשכבו שם במרפסת, הוא מצא שם שמיכה, שם עליהם שמיכה ורצו ללכת לישון. חצי שעה אחרי זה משומעים רעש, הגיעו הגרמנים, פינו את כל הגטו לאושוויץ. באותו לילה את כל הגטו פינו לאושוויץ. ומכל המשפחה, ומכל זה, כולל הדוד הזה שאתה רוצה לדעת, אף אחד לא ניצא.
איזה גטו זה?
מה?
איזה גטו?
מונקאץ'. מומקש. וטוב, אחר כך יש לו, נספר, אפשר לספר פה עוד שעות, אבל למה אני קודם לספר את זה? אני קודם חושב על הסוגיה הזאת, היכולת של בני אדם לעמוד ולהחליט שהוא משנה את המציאות. הוא לא נכנע למציאות, הוא לא זורם המציאות, הוא לא חלק מציאות, הוא כל הזמן מחפש דרך שנות המציאות. האמת היא שאני תמיד חושב שזה המושג, שאולי המושג הדתי החזק ביותר, שזה גם ההבדל העקרוני המהותי בין אדם דתי אדם חילוני, זה מושג התשובה. מה זה תשובה? תשובה בעצם זה אומר שבכל רגע נתון אני לא משלים עם המציאות שלי כמו שהיא היום, אני מחר צריך להיות אחרת מאשר אני היום. ולמוחרת בבוקר אני קם יום חדש, ואני בסוף היום אומר, מחר אני עוד יהיה עוד יותר אחרת. המושג של תשובה בעצם אומרת, שאנחנו אף פעם לא מוכנים להשלים המצב שלנו כמו שאנחנו היום, אנחנו כל הזמן רוצים ללכת לעוד מצב ומצב. באמת תשובה היא נובעת מתוך האמונה ביסוד האלוקי שבאדם. לכן האדם הוא לא עבד, לא להרגלים ולא לחולשות ולא לתאוות ולא ליצרים ולא לסביבה, לא שום דבר. הנשמה האלוקית שבתוכו מלמדת אותו שיכול כל הזמן להשתנות ולשנות המציאות של סביבו. זה מושג התשובה. הכל מתחיל ביציאת מצרים. הכל מתחיל ביציאת מצרים. הרב כותב על הלש לפסח, יש הערה נפלאה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו בנינו בני מאנו שעודים היינו מצרים. של הרב קוק, בעד יציאת מצרים עברו כ-3,300 שנה. בינתיים הפרעה היה מת, בינתיים השלטון היה מתחלף, בינתיים היו 1,001 שינויים. אנחנו היום היינו משובדים מצרים, ברור שכבר לא היינו משובדים מצרים. עובר אחת, אם לא הייתה יציאת מצרים, שום דבר בהיסטוריה האנושית לא היה משתנה. פרעה השלישי היה מתחלף בפרעה החמישי, והחמישי היה מתחלף בשביעי ובעשירי, היום היה פרעה ה-372, והכל היה נשאר אותו דבר. זה שההיסטוריה האנושית כל הזמן מתקדמת, מתפתחת, משתנה, זה שהמציאות משתנה, זה שנוצרים עמים, זה שנוצרים תיאוריות, זה שנוצרים מדעים, זה שנוצרים... והכל מתחיל מיציאת מצרים. יציאת מצרים זה ההתפרצות של הנשמה האלוקית שלהופיע בעולם ולגלות לאדם את הסוד שהוא לא משועבד לשום דבר. הוא לא צריך להיות כפוף לשום דבר. הוא לא צריך להיכנע לשום תהליך. בידיו לעצב את המציאות. הוא זה שקובע מה יהיה במציאות. הוא יכול לחשוב קדימה ולשנות את המציאות. זה מהפכה שהיא מתחילה בעניין אלוק, בפעולה אלוקית. זה הפשט של היד החזקה והזרוע הנטויה שהתגלתה ביציאת מצרים. זה מה שהרב אומר כאן, שהיום הזה גרם מסגולתו שבו התגלה אותו חוזק יד שבכוחו לנתק את כל מוסרות העבדות. לכל אדם יש מוסרות עבדות, לנתק אותם, להופיע באדם את רוח החירות, להתק המצב עבדותי למצב החירות. מצב חירות זה מצב אחר. אדם מרגיש שהוא בן חורים. כמו סיפורים שרנסקי, אין פה סיפור שרנסקי שרת, שעשה צחוק מהחוקרים שלו. מי בן חורים ומי לא בן חורים. זה מהפכה אדירה. האם אתה משועבד לנתונים, למציאות, לזה, או שאתה חופשי לעצב את המציאות? זה התחיל ביציאת מצרים. טוב, קצת משהו. טוב.